ואני רוצה להתחיל בסיבה שלשמה התכנסנו, וכתבנו במודעות, יום כיפור עם הרב קוק, וכבר אני צריכה להתחיל בסליחה, זה היה מאוד מאוד יומרני, להגיד יום כיפור עם הרב קוק, ולחשוב שככה בקלות אפשר להכין שיעור על הגותו של הרב קוק בנושא יום כיפור. גיליתי השבוע בעיקר כמה קטונתי, אתה קורא קצת את מועדי ראייה, הספר הכל כך מומלץ של הרב נריה, שלוקח אותך ככה לאורך החגים ממש עם הרב קוק, ואתה קורא קצת את עולת ראייה, שזה הסידור של הרב קוק, כלומר ביאור שלו לאורך כל הסידור, ואתה קורא את הביאורים שלו על יום כיפור, ואתה קצת קורא את אורות התשובה, שזה היום ספר מפורסם, אבל זה פנקס של הגיגים אישיים, שהוא היה כותב לעצמו, וגם היה לומד לעצמו. זה ספר שהרב קוק למד כספר בעיקר בימים האלה. אתה קורא את זה ואומר, אוקיי, זה היה יומרני. מי שמחפש שיעור מקיף על התשובה בהגותו של הרב קוק, מוזמן לצאת לפנות מקומות למי שעומד. אנחנו נלך יותר על טעימות באמת ועל כלים ודברים פשוטים ממשנתו שאפשר לקחת וליישם מחר ביום כיפור, בלי צלילה באמת לעומק התפיסה שלו, כי התשובה היא באמת דבר עמוק במשנתו שהיא עמוקה גם ככה. אז מה אפשר לקחת מהרב קוק? אני רוצה קודם כל לדבר על ערב יום כיפור אצל הרב קוק, ואחר כך לדלג עוד מעט אל ארבע נקודות בתפילה שלו. אנחנו ניגע בארבעה טקסטים מתוך התפילה, שכולנו נגיד ביממה הקרובה, ונראה ככה אותם לאורו, אבל קודם כל אני רוצה לדבר דווקא על ערב יום כיפור אצלו, כי גם מזה אפשר ללמוד המון, וזה ממש קרוב, אפשר לדמיין את זה, בית הרב קוק, זה כאן לא רחוק, רחוב הרב קוק 9, אז זה לא היה שם הרחוב, ליד בית טיחו, ליד מסעדת אנה טיחו, ובחדר הלימוד שלו היו ספרים על החלון, מתאר את זה תלמידו הרב נריה, הספרייה שבה הרב קוק ישב והגה בערב יום כיפור, בואו נדמיין את זה, הייתה מורכבת מתנ"ך קטן בהוצאת גבילים, זו הייתה הוצאה בוורשה, כי הרב קוק לא השתמש בהוצאות לא יהודיות, היה ש"ס בבלי, כן, תלמוד בבלי, היה תלמוד ירושלמי בהוצאת חורב, היו ספרי זוהר קטנים ומנוקדים, היה רמב״ם, היה שולחן ערוך, גם בהוצאת חורב. בשבתות, מספר הרב נריה, הרב קוק הוסיף אל הלימוד, אל שולחן הלימוד שלו ואל הספרייה ככה הנגישה, שלושה ספרים נוספים, ליקוטי תורה של אדמו"ר הזקן, מחבר ספר התניא, מייסד חסידות חב"ד, ליקוטי תורה על הפרשה, שפת אמת על הפרשה, שפת אמת, האדמו"ר המפורסם מגור, הפירוש החסידי המפורסם, וכלי חמדה, לא הכרתי, של הרב מאיר דן פלוצקי, אחד מרבני פולין, זה פלפולים הלכתיים ותלמודיים על הפרשה, לקראת הימים הנוראים, נוספים עוד ספרים על הנערמים, ספרים שקשורים ליום, וגם עניינים שהרב קוק היה לומד בקבלה, ספר פרי עץ חיים על הכוונות בתקיעת השופר, זה לא עניין פשוט לתקוע בשופר, הלימוד לקראת זה, יש תיאור מופלא, דווקא של הנשיא, זלמן שזר, ששמע פעם איך הרב קוק מתכונן לתקיעות השופר ומלמד את הכוונות הנכונות, וגם הספרים האלה נוספו על שולחנו. למה אני מתארת את כל הספרייה שלו? גם כדי שניכנס לעניין, אבל גם, לא רק כדי שניכנס לאווירה, שנבין את מה הוא עזב כשמתרחש הסיפור הראשון שבו נפתח, ואנחנו נספר שני סיפורים על הרב קוק בערב יום כיפור, שניהם אי אפשר כבר להמליץ יותר על מועדי הראייה, כן? אולי רק על הספר הסטטוס היהודי אני יותר ממליצה, אבל האמת שעל זה יותר. מועדי הראייה, אותו ספר שבאמת לוקח אותנו עם הרב קוק יד ביד לאורך כל המועדים, ומה שמעניין זה שהרב נריה לא כתב את הספר הזה טרי, מיד כשהוא גמר, מיד כשנפטר הרב, לא כתב את הזיכרונות האלה, הוא כתב את זה דור אחר כך. שאלו אותו למה, והוא אמר, לא היו אז צעירים שהבינו על מה אני מדבר, לא היה קהל של קוראים, עוד לא חינכנו אנשים. אחרי שהקמנו דור, צריך גם לכתוב לו ספר. עכשיו כבר יש קהל, ברוך השם, יש ציבור. אז הסיפור הראשון, דמיינו שוב את הרב בספרייתו, בחדרו, הסיפור הזה מתרחש, והמתאר הוא הרב אברהם ביק, שהיה צמוד לרב, מאורה שאורה בליל יום כיפור. הרב ישב ולמד, התפילה כבר הסתיימה, וזה היה ליל חסד, רוח קרירה, מנשבת, התפילה הסתיימה, רק הוותיקים עוד נשארו בישיבה עם ספרי תהילים, הרב זרח בקיטל הלבן שלו, אור של מעלה נסוך עליו, ופתח בלימוד של מסכת יומה, כן? היום, שעה שלמה היה שקוע בלימודו, דף רדף דף, במעשה יום כיפור וסדר העבודה במקדש השם. פתאום שמע פסיעות מאחורי הדלת, נשא עיניו מעל הגמרא וראה אדם צעיר בבגדי שוטר. הרב העיר את פניו לאורח, שנה טובה, שוטר יהודי. התפללת איתנו כאן הערב? השיב השוטר, כן, הערב, אבל מחר לא נותנים לי. הממונה עליי, אנגלי, שונא ישראל, אמר שרק אם אביא מכתב מהרב, הוא ישחרר אותי. אבל לא הספקתי לבקש מכתב בערב יום הכיפורים. למי צריך להגיע המכתב? שאל הרב, למפקדה הראשית. איפה המפקדה? רחוק, בארמון הנציב. והיא פתוחה גם בלילה? כן, כל הלילה. חכה, אתלבש ואצא איתך למפקדה. השם יעזור וישחררו אותך. השוטר נרעש והתחיל למלמל, לא, לא באתי בשביל זה, רק רציתי ברכה. אל תדאג, שיב הרב, נטייל יחד, כן? לעזוב את כל השולחן שתיארנו, נטייל יחד. שליחי מצווה אינם ניזוקים, הוא אמר לשוטר, ותדמיינו אותם הולכים את כל המסלול עד לארמון הנציב. כמובן שבמפקדה רואים את הרב ומשחררים את השוטר, הוא חוזר הביתה קרוב לחצות, ממשיך בלימודו, ישן שינה קלה עד עלות השחר, אז מאיר המזרח של היום הקדוש, יומו של הכהן הגדול מאחיו. זה סיפור אחד על ערב יום כיפור ועל העזיבה של הפסגות הכי הכי גדולות בשביל הדברים הכי קטנים והכי מעשיים והכי פעוטים. אבל יש סיפור דומה אבל שונה שהרב הוציא ממנו לקח מעניין, אני חושבת, גם לימינו. כאן היה לידו עד ראייה אחר, הרב שמעון גליצנשטיין, המזכיר המסור שלו בימיו בלונדון. הרב נתקע בלונדון באזור מלחמת העולם, הוא לא רצה להיות שם, אבל בימי מלחמת העולם הראשונה הוא נתקע שם ונהיה הרב של קהל מחזיקי הדת. ערב יום כיפור, משלחת דחופה מגיעה לביתו של הרב בלונדון ממנצ'סטר. צריך לפעול להצלת יהודי פליט מרוסיה. הולכים להסגיר אותו לממשלת הצאר, ושם נגזר דינו למוות. הרבנות הרשמית חייבת למחות. הרב הוא לא רב ראשי, והמשלחת מגיעה אחרי תפילת מנחה, קרוב לשעת הסעודה המפסקת. הרב יצא עם המשלחת תכף ומיד לביתו של הרב הרשמי. הרב הראשי, לא נאמר מי הוא, אבל באותם שנים, הרב הבריטי הראשי, חשב לתומו שזה ביקור ברכה של ערב חג, והתחיל להביע בלבביות ברכות. הרב קוק הפסיק אותו, הביע בקיצור נמרץ את בקשתו הדחופה להציל נפש בישראל. הנעל סירב להתערב בדבר. דינה דמלכות הדינה, זה דינה מלכות, אני לא מתערב. הרב קוק הגיב בהתרגשות עצומה ובכעס, איך אפשר לא להציל אח מתליה? אבל הרב הראשי סירב והמשלחת יצאה. הרב הראשי בכל זאת ליווה אותם למדרגות, ושם הרב הסתובב ואמר, גם מנהיג דתי רשמי, כך הוא אמר לו, צריך לפשפש במעשה ולחזור בתשובה לכל הפחות בערב היום הקדוש. הפרטים ההיסטוריים פה ממשיכים, אותו אסיר ניצל בדרך אחרת, אבל רב קוק אמר אחר כך למקורביו אמירה מעניינת, על תפקידים רשמיים ועל הקשר שלהם למהות. והוא אמר, שער הגמרא המצויר והיפה, נכון, תמיד יש עמוד פתיחה רשמי ואחר כך הגמרא, שער הגמרא המצויר והיפה, יש לו ערך רק שהוא מחובר ודבוק לגמרא עצמה. אם הוא נפרד ממנה, הרי הוא מאבד את כל ערכו וחשיבותו, כשלעצמו הוא רק ציור באלמה. אם אתה רק, בשביל התפקיד, אתה רק ציור באלמה. ערכו של כל תפקיד ציבורי רשמי הוא גדול ונחמד אם הוא מחובר לשורש, לתורה. כשהוא נפרד, נשארת רק הצורה החיצונית גריידה. זה שני סיפורים, אני חושבת, משלימים על ערב יום כיפור ועל הפעילות הציבורית ועל תפיסתו, את השעות האלה ובכלל לתפקידו של איש ציבור. מכאן נמשיך לארבע טעימות, ממש טעימות מהתפילה של הרב קוק, ארבע נקודות מתוך הסידור. ובכל אחת מהן ננסה לראות מה בעצם הוא אומר לנו, בעיקר שוב לבני הדור שלנו. הנקודה הראשונה היא הווידוי. קטע שצריך להודות, לא כל כך נעים ונורמלי לומר אותו. כי 364 ימים בשנה אומרים לנו, אתה חייב את זה לעצמך. אומרים לנו, just do it. אומרים לנו, כל כך טבעי שלא תשלוט בעצמך. נכון? פרסומת המפורסמת, אני זוכרת את השכנות שלי מלמטה, מחבדניקיות, שפעם הראו לנו עבודה שהמורה עשתה איתם, זו פרסומת שמאוד הרגיזה גם את המורה, כן? כל כך טבעי שלא תשלוט בעצמך, אז הם גזרו את זה, והם כתבו, כל כך טבעי שלא תשלוט בעצמך, כל כך חסידי שכן. תחשבו על זה. כל כך טבעי, אם אתה הולך לפי הטבע, בבקשה. אבל אם אתה הולך לפי החסידות, כל כך חסידי, שכן תשלוט בעצמך. אז כל השנה אומרים לנו, אתה לא יכול בלי זה ולא יכול בלי פה, ואתה חייב ככה. ויום אחד, פתאום אומרים לך, אתה כן אחראי, אתה חייב לקבל אחריות. זה טקסט שמנוגד להלך הרוח שסביבנו כמעט כל השנה, לעמוד ולומר, אשמנו, בגדנו, גזלנו וכולי, וגם עוד להצליח אולי גם להתכוון לזה, להפנות את האצבע המאשימה כלפי עצמך, ולערוך גם בתוך מערכת המשפט, הרי החברה הישראלית לוקה במשפטיזציה, אז אנחנו רגילים להגיד, אוקיי, הוא יצא זכאי, הוא לקח עורך דין טוב, הוא נפל על שופט מקל, לא היה רוב בשופטים, היו לו נסיבות מקלות, זה בלי קלון, זה בלי קלון, הוא יכול לחזור לפוליטיקה, פה זה בדיוק הפוך, אתה לא אמור לרמות את השופט, אתה מנהל חקירה אינטנסיבית, אמיתית, אתה רוצה לברר את האמת. והרב קוק מסתכל על הטקסט שאנחנו אמורים להגיד ומחזיר אותנו ליסוד, ואני חושבת שאין שיעור באלול שהמילים האלה לא חזרו. זה בלי כוונה, זה פשוט באמת באמת מופיע בכל מקורותינו ובכל איפה שאתה לא נוגע, הבחירה החופשית. והוא אומר לנו, כמעט כל הציטוטים זה מאורות התשובה, ויש לכם את זה גם בדף המקורות, אחד מהיסודות של התשובה במחשבתו של האדם הוא הכרת האחריות על מעשיו, שבא מתוך אמונת הבחירה החופשית, זה אמונה, אני מאמין בבחירה חופשית, מתוך אמונת הבחירה החופשית של האדם, שמודה האדם שאין שום עניין אחר שיש להאשימו על החטא ותוצאותיו, כי אם אותו בעצמו. זה מדהים. אין שום עניין אחר, זה לא אכלו לי, שתו לי, אמא שלי עשתה לי, הפסיכולוגית לי, המורה שלי פה. לא, אין, אני לוקח אחריות. זה כאילו פשוט, זה מאוד מורכב, אני חושבת, ודווקא בימים אלה, מצאתי בבוידם, זה לא בוידם, היום בוידם זה ממד, כאילו הממד אצלנו בבית הוא סוג של בוידם, זורקים שם את כל המבולגן שם בקיצור, שלא נצטרך אותו אף פעם, כי כל הבלגן בבית שם. וחיפשתי משהו אחר, ופתאום מצאתי חוברת מתערוכה שהייתה לפני כמה שנים במוזיאון ארצות המקרא, כאן בירושלים, והלעלתי בה ככה, שקלתי אפילו לזרוק, וראיתי שיש בה פנינים אמיתיות בהקשר הזה של בחירה חופשית. אני רוצה לשתף אתכם במה שמצאתי שם. זאת תערוכה, תערוכת שופרות. מוזיאון ארצות המקרא עשה לפני כמה שנים בתקופת החגים תערוכה של שופרות, מכל מיני מדינות וסוגים, וביקשו מכל מיני אנשים לכתוב על חוויית השופר שלהם, על מה זה בשבילם שופר. שיהיה מעניין ככה כל מיני סלבס, וזה היה תלוי שם על הקיר, ויש חוברת של הטקסטים האלה שסופקו שם על ידי כל מיני ידוענים. וכשאתה עובר על זה, אתה מקבל שיעור, לדעתי, באחריות ובבחירה חופשית. הראשון הוא אביב בושינסקי, איש עסקים, היה פעם דובר ראש הממשלה של נתניהו. בשיקון קריית משה בירושלים, היה בית כנסת צנוע שסבא שלי בנה מעץ אורן. קינינו את המקום בית הכנסת של סבא. כילד זה נראה ונשמע כמו אחד מפלאי עולם. אמרתי לעצמי, לגויים יש מקהלות ואורגן, אבל אנחנו מסתפקים בקרן שרק מעטים יודעים לתפעל. אין עוד אפליקציה כזאת. הגרפולוג אילון בן יוסף מספר על סבו הגדול, הרב המקובל רבי חכם שלום שמעוני, רבה של העדה הקורדית ויש על שמו רחוב בירושלים. דמותו נשארה הדמות המשמעותית בחיי, הוא אומר. בגיל 8 קיבלתי ממנו בירושה את השופר היקר שלו לפני שנפטר. גדי סוכניק, על פי התיוג שמקובל במחוזותינו, אני לא אדם מאמין, אבל השופר הוא זיכרון מפעים ועמוק בשבילי מסבא יהודה, חסיד גור, יהודי קטן, עטור זקן אבות, פליט שואה, שלא איבד את אמונתו גם אחריה. וזה ממשיך, דן כנר, עד גיל 33, את נפטר אבי זיכרונו לברכה, נלוויתי אליו בלכתו לשמש רב באחד מבתי הכנסת שהוקמו במיוחד לחגי תשרי באולמי גיל ואולמי רות בתל אביב. אבא הוסמך לרב בבית המדרש לרבנים בווינה על ידי רבו הנערץ רבי צבי פרץ חיות. ויש פה גם את רבי יוסף מאיר וינוגרד, הלא הוא הסבא של אברי גלעד, שתקע בשופר גם כשהיה חולה בכוחותיו האחרונים. ויש את הסבא של רני רהב בבית הכנסת בדרום תל אביב, בתפילה בלתי נשכחת במלחמת יום הכיפורים, אפילו שולמית אלוני בזיכרונות קיעת שופר מילדותה, נראה לי שחוץ מהשייח המנוח, איך קראו לו, מחמוד זועבי, סבא של חנין זועבי, כל אחד פה מתרפק על תפילת השופר של סבו. מרגלית צנעני, צליל השופר החום וחנון, בית הילדות, ניחוחות החגים, ראש השנה, יום כיפור, בית הכנסת של ילדותי, צליל שחודר ישר ללב, בפרט שופר תימני מסולסל וארוך, שפורץ החוצה וממלא את הלב, יראת אלוקים, יראת כבוד, מדגישה מרגול, ולא פחד. בכל פעם שאני שומעת שופר, אני מתמלאת געגוע לאימא. וכן הלאה וכן הלאה. ורק משתתף אחד בתערוכה, לא נוצר שום זיכרון ילדות של תקיעת שופר, וגם זה, אני חושבת, חומר למחשבה יותר מכל מה ששמענו עד עכשיו. זה ילד שעד גיל 8 לא ראה ולא שמע שופר, וקוראים לילד הזה ישראל מאיר. ישראל מאיר לאו, והוא חותם את החוברת ואת התערוכה. עליתי ארצה בתחילת חודש אב תשע"ה, מספר הילד הרב ישראל מאיר לאו, קבוצת ילדים ונערים יתומי שואה. בגיל 8 לא ידעתי קרוא וכתוב בשום שפה, כן? הוא היה בבית ספר במחנות. לא ידעתי מילה בעברית, ממילא ודאי לא ידעתי מהו ראש השנה. הייתי באתלית אצל הבריטים, אחר כך במוסד לילדים בכפר סבא, ואז לבית של דודי, הרב מרדכי פוגלמן, זכר צדיק לברכה, הרב של קריית מוצקין. בלב הקריה ניצב בית הכנסת המרכזי, שהיה מלא בשבתות, אבל דליל בימי החול. לעולם לא אשכח את אותו בוקר. ראש חודש אלול, הלל, קריאת התורה, תפילת מוסף. אני בוהה בסידור, הרב לאו בן 8, לא מצליח לקרוא דבר, ופתאום קופץ בבהלה איומה. קול אדיר של צפירה בלתי מוכרת זעזע את כל בית הכנסת. עד היום הקול הזה מהדהד באוזניי. שאלתי בפולנית את דודי, מה זה? מה קרה? וקיבלתי שיעור במשמעות השופר במסורת שלנו. איך תוקעים בו מראש חודש אלול כדי לעורר את הלב, ואיך הוא מזכיר את מעמד הר סיני ואת עקדת יצחק, ואיך המילים של שופר, כך הוא מסביר, שוות למילה שיפור, והוא אומר לנו שפרו מעשיכם. לעולם לא אשכח את אותו שיעור, ילד יתום שלא יודע בעצם שום שפה, ולומד עכשיו לראשונה את שפת הלב, את שפת השופר. הסתכלתי על החוברת הזאת, באמת שנפלה עליי משום מקום, אמרתי דבר מדהים. קודם כל, אחריות על מעשיך, בחירה חופשית. מה זה אומר שיש לך סבא, רב? מה זה אומר? זה קובע לאן תמשיך? ומה זה אומר אם אבא שלך נרצח בשואה ואתה ילד יתום שלא יודע שום שפה? זה קובע לאיזה כיוון אתה תלך? גם. אבל מי בעיקר בעיקר קובע? אמונת הבחירה החופשית של האדם. ומה שאולי גם מעורר מחשבה בחוברת הזאת, אנחנו כל כך רגילים להגיד סבא שלי היה רב, אבל בעצם יכול להיות שעוד דור נצטרך רק להגיד סבא של סבא שלי היה רב. כי מה יגידו הנכדים? כלומר, על איזה סבא אתה ממשיך להתרפק, אם יש לך בכלל. ונקודה הראשונה היא אותה באמת אמונת הבחירה החופשית, שמזכיר לנו הרב קוק בכל פעם שאנחנו אומרים וידוי, וזה גם מוסיף לנו גם מימד של שמחה. כלומר, כן, בחרתי ברע, אבל זה בגלל שיש לי יכולת בחירה. אני יכול גם לבחור מעתה והלאה בטוב. הנקודה השנייה, אני חושבת שפה בעצם מגיע הקאץ' מהקצת באמת שלמדתי לקראת השיעור, תפיסת התשובה של הרב קוק היא באמת מהפכנית, היא הופכת הראש. בדורות קודמים יותר דיברו על חטא מול עונש, וידוי מול תשובה, מחיקת חטאים, התחלה מחדש, חזרה אחורה. הרב קוק מקפיץ את החוטא קדימה. התפיסה שלו את החטא היא הרבה יותר גדולה, אבל לכן התפיסה שלו את התשובה היא הרבה יותר גדולה. חטא זאת החטאה טוטלית, זה לא מעשה אחד, זה פספוס, לא להיות במקום הנכון. אבל מכאן נובע גם שתשובה זה דבר הרבה יותר דרמטי, זה לחזור למקום הכי הכי נכון, זה בעצם לחזור להיות אני. ואנחנו נראה עכשיו טקסטים בעיניי באמת, התקשיתי לוותר מה שנקרא, בדרך לדף המקורות ובדרך לשקפים שלכם, על ההגדרות היפהפיות שלו, שמאוד נותנות ככה, אני חושבת, אנרגיה וכוח לקראת מחר. אז קודם כל, מה זה חטא? מסביר לנו הרב קוק, מה זה חטא? כששוכחים את מהות הנשמה העצמית, הכל נעשה מעורבב ומסופק. מלשון ערבוב, מלשון ספק, אתה לא בדיוק יודע מי אתה ומה אתה. והתשובה הראשית היא שישוב האדם אל עצמו, אל שורש נשמתו, ומיד ישוב אל האלוקים. אם הוא חוזר לשורש נשמתו, הוא כבר חוזר אל האלוקים, שהוא נשמת כל הנשמות. ודבר זה נוהג, בין באיש יחידי, בין בעם שלם, אם העם נמצא במקום הנכון לו, בין בכל האנושיות, בין בתיקון כל ההוויה כולה, שקלקולה בא תמיד ממה שהיא שוכחת את עצמה. מציאות שוכחת מי היא ומה הכיוון שלה ולאן אני צריכה ללכת. וכאן, ממש, אני לא הכרתי, זה ממש סוג של סקופ היסטורי. במה חטא האדם הראשון? אנחנו יודעים להגיד הרבה הסברים על כך, עוד מעט שיעור לשבת בראשית, אבל החטא של האדם הראשון, אומר לנו פה הרב קוק, זה כניעה ללחץ חברתי, לחץ חברתי של הנחש, כן? שאומר לך ומסית אותך מלא להיות עצמך. חטא האדם הראשון, הוא אומר, שנתנקר לעצמיותו, שפנה לדעתו של נחש ואיבד את עצמו. לא ידע להשיב תשובה ברורה על שאלת אייקה, מפני שלא ידע נפשו, מפני, שימו לב לביטוי, שהעניות האמיתית נאבדה ממנו. אני, כן, זה עניות, העניות, לכל אחד פה יש עניות באלף, לא בעין, העניות האמיתית נאבדה מהאדם הראשון, והוא לא יודע להשיב על השאלה איפה הוא. כלומר, זה חטא במובן הכי רחב של המילה. ופה, וזה ממש מהפכני, שוב, כאילו הכל בעצם נמצא בתוכי. אנחנו מכירים את הפסוק מאיכה, רוח אפנו משיח השם. מה זאת אומרת רוח אפנו? זה לא, המשיח עצמו, הקדוש ברוך הוא, לא מבחוץ לנו, רוח אפנו הוא. את השם אלוקנו ודוד מלכנו נבקש, את האני שלנו נבקש, את עצמנו נבקש ונמצא. אם כזאת הגדרה מופלאה של חטא, אז מה זו תשובה? אפשר רק להבין כמה שוב זה בעצם מקפיץ את המציאות, ותראו זו הגדרה יפהפייה, הרב קוק נותן לנו על תשובה, ובמובן מסוים זה כאילו אני עומדת בבית הכנסת, כן? מבטיחה לעצמי לעשות כך וכך, תראו, כפי אותה המידה שהאדם מכיר את אבונותיו, הבהירות של אור התשובה זורחת על נשמתו. התחלנו בקבלת אחריות, כן, אחריות עצמית. אני, שמנו, בגדנו וכולי, כן, האמונה בבחירה החופשית. כפי אותה מידה שאתה לוקח את האחריות הזאת, כבר אוטומטית, זה הוקוס פוקוס, הבהירות של אור התשובה זורחת על נשמתו. עכשיו תראו, זו הגדרה מופלאה. אף על פי שלכאורה, עדיין לא זכה לקביעות התשובה בלבבו וברצונו, מכל מקום הרי אורה חופפת ומרחפת עליו, וכבר היא פועלת לברות אותו בריאה חדשה. רק עמדתי בבית כנסת והחלטתי. ומתוך כך, אור התשובה מתחיל להיות זורח עליו, וקדושת השמחה העליונה כבר מתלבשת בעצמיות נשמתו, ושערים סגורים הולכים ונפתחים לפניו. והכל, נחזור לשורה הראשונה, כפי אותה המידה שהאדם מכיר, כמה שהוא לוקח אחריות, כבר התשובה זורחת על נשמתו. זה מצליח להסביר סיפור מפורסם על הרב קוק, שבערב יום כיפור הוא היה מוכל, מכילה גמורה, אני חושבת שאומר את זה לכל מתנגדיו. מתנגדיו שידעו גם להיות אלימים ותקיפים ובוטים, ולפרסם נגדו פצ'קווילים. הוא היה מוכל במכילה גמורה. למה? למה למחול להם? זה ידוע שגם כשהם היו באים לבקש ממנו צדקה, הוא במיוחד היה נותן להם, ומהר, למה? הוא היה אומר, באותה מידה שאני סולח, גם למי שיש לו, עשה כנגדי, אני רוצה שהקדוש ברוך הוא ידון אותי כמו שאני דן אחרים. אנחנו, יש מין מנגנון כזה, דנים אותך כפי שאתה דן, היחס שאתה מקבל הוא היחס שאתה נותן. אני רוצה לתת את היחס הכי, הכי מוכל, הכי סלחני, הכי מחפר, ככה אני רוצה שיתייחסו אליי גם בשם, גם אם אני השם, שעדיין ימחלו לי. וזאת גישה, ככה ראיתי אותה אצל עוד הרבה מגדולי ישראל, הגישה של, כיוון שדנים אותי, כפי שאני דן אחרים, אני דן אחרים עם הכי הרבה מכילה ואהבה וסליחה. ולא סתם, שוב, חוזר התלמיד של הרב קוק, הרב נריה, ומצליח לתאר את התפיסה המיוחדת הזאת של התשובה, שהיא חדשה, שהיא קשורה בדור הזה, והיא קשורה אפילו גיאוגרפית למקום הזה. יש תיאור ספרותי של הרב נריה, שהיה גם משורר וסופר, והוא אומר כך הרב נריה, כבר בשם ספרו אורות התשובה, כן, זה שם הספר המפורסם של הרב קוק, כבר בשם ספרו אורות התשובה, מתבטאת התפיסה החדשה של הרב בכל עניין התשובה. אילו היינו מזמינים צייר, שיודע לצייר מצבי רוח והלכי נפש, והיינו אומרים לו שיצייר ציור, שצריך לסמל את מצב הרוח בשעת התשובה. אחד היה מצייר ציור שחור משחור, אחד ציור אפור, אבל אף צייר לא היה מצייר את חוויית התשובה בצבעים עליזים, כי מושג התשובה לכאורה קשור בכובד ראש, ברצינות, בכדרות. והנה כאן בדורנו בוקעים ועולים אורות התשובה, והם מבליטים, אורות זה אמירה, אורות התשובה, הם מבליטים את האורות שבתשובה, את מצב הרוח המעודד, המשמח, וזהו החידוש, לראות קרני אור בוקעות מהתשובה, לחוש אותה כתשובה מרגיעה, מעודדת, שנותנת לך תוכן חיים ושמחת חיים. ופה הוא מחבר את זה גיאוגרפית. כשיש תשובה לאומית, כשעם ישראל שב את התשובה הגדולה לארצו, יש גם קשר גם למקום בו הוא נמצא. ואומר אבנריה, חודש אלול בחול, איך הוא נראה? שבוע שעבר דיברנו פה על סתיו יהודי בארץ אבותיי של אברהם חלפי, אפור, מייבש, מלנחולי. חודש אלול בארץ לא נראה ככה. חודש אלול בחול, אומר אבנריה, ענן, ערפל, גשמים וכדרות. אבל בארץ ישראל, שמש מאירה, שמי תחלת בהירים. והנה אומר לנו הרב, הרהורי התשובה של חודש אלול הולכים עם זוהר השמש הזורחת, עם תחלת השמיים הבהירים. תפיסה שקשוב גם לזמן וגם למקום שבו אנחנו נמצאים. אני לא יודעת אם היא יותר קלה או יותר קשה, אבל היא ודאי חדשה ומהירה באור אחר את הראייה שלנו של מה זה חטא ושל מה זה תשובה. נקודה שלישית ומאוד משמעותית בתפילה, אני חושבת שרוב תפילת מוסף מוקדשת למה שמכונה סדר העבודה. שחזור של מה שקרה בבית המקדש, העבודה הקשה של הכהן הגדול ביום הזה, שזה באמת, לפעמים אתה אומר, זה מעייף רק לקרוא, נכנס ויוצא ומקריב. ושמעתי את הרבנית ימי במזרחי השבוע בשיעור שלה, מסבירה איך במקורות, עבודת הכהן הגדול משולה, שימו לב, לעבודת האישה, האימא, הראיה, עולה, נכנסת, מלבישה, מחתלת, מלמזה, מגישה, מחגיגי, לא חגיגית, מחליפה בגדים, נכנסת, מארגנת וכו' וכו'. כל המלאכות האלה, כן, נכנס ויוצא ועושה וחוזר ועושה קוקייה לילדים. אז היא מצאה מקור, ואני לא הספקתי לפני השיעור לברר איתה מה המקור שמקביל את העבודה של הכהן הגדול, שהיא באמת כל כך מגוונת לעבודה של האישה המודרנית, יש בה כל כך הרבה חזיתות גם והתמודדויות, ומעניין אותי מה המקור. כן, זה לא כמו הסיפורים האלה שאתה שומע רעיון, ואז אומרים לך, אני מכיר את זה, מה? איש מפי איש מפי איש עד ממציא הסיפור. כן, מכירים את זה? אז זה לא זה, זה נברר מה המקור הקדוש לכהן הגדול ולעבודת האישה. אבל אני רוצה להתקדם עם הרב קוק לטקסט היפהפה שמופיע בתוך התיאור של העבודה של הכהן הגדול. בעצם באמצע התפילה אנחנו מכריזים איך הדבר הזה נראה ויזואלית. מה קרה? זה יום רוחני, זה יום, כולנו מלאכים, אנחנו לא אוכלים ולא שותים. התיאור הפיזי, הוויזואלי, היפהפה הוא חלק מהסיפור, זה גם צריך לראות יפה. אנחנו פשוט עומדים ומכריזים אמת, מה נהדר היה כהן גדול, בצאתו מבית קודשי הקודשים, בשלום, בלי פגע, והמראה הזה היה כל כך מיוחד, כן, היציאה הזאת של הכהן הגדול מעבודת היום המורכבת, מראה, שוב, זה אפשר פה, וכשאתה רואה שליח ציבור, כשאתה רואה אדם גדול בתפילה, הרב קוק עצמו, כן, לא זכינו לראות, אבל היה כהן, ומתארים הרבה את השמחה ואת ההשקעה שלו במהלך היום הזה בעבודה. יש ספר שלם שרק נקרא רואי פני הראייה, רק אנשים שראו את הרב וככה מתארים את המפגש איתו. אז אנחנו מדברים לא על כהנים בימינו, על הכהן הגדול מסיים את עבודת היום, ואז במאמץ פיוטי אדיר אנחנו מנסים לדמות, היה שם איזה יופי, מישהו יכול לדמיין אותו בדיוק? לא, לא ראינו. אז איך אתה מסביר למישהו משהו שהוא לא ראה? משלים. אנחנו מנסים להמשיל את היופי המיוחד של הרגעים האלה, ובשורה של משלים, הפייטן נותן לנו כאן כל מיני דימויים לדברים יפים בחיים. למשל, כדמות הקשת בתוך הענן, או כברקים היוצאים מזיו החיות, כוורד הנתון בתוך גינת חמד, כחסד הניתן על פני חתן, עוד מעט נדבר על זה, כנר המציץ מבין החלונות, כשושנת גן בין החוכים, הרבה דימויים מאוד מיוחדים, כזרע נתון על מצח מלך, כגודל גדילים בארבע קצוות, יש פה המון דימויים, כשרי צבאות בראש עם קודש, גם ביציאה למלחמה, יופי בכל מיני נקודות קדושות, מעניינות, בטבע בעיקר, או בביגוד, כן? ובתוך הדימויים של ברקים, אני יכולה להבין, וכוכב, ונר, ושושנה, וקשת, ומלך, וענן, וורד, כחסד הניתן על פני חתן. אתם רוצים לראות קדושה? לא זכיתם לראות כהן גדול? תסתכלו על חתן. תסתכלו על הפרצוף של החתן. למה זה חסד הניתן על פני חתן? מה, הוא עשה סוף סוף חסד עם אמא שלו והתחתן? חסד עם רווקות הביצה ובחר מישהי בגיל 49? מה החסד? חסד הניתן על פני חתן. מה הסיפור? יש קשר עמוק בין חתן לבין יום כיפור. מה אומרים לנו על חתן? שבאותו יום נמחלים כל עוונותיו. ביום של חתונה יש סגולה כמו ביום כיפור. זה יום של מחילת חטאים. אולי כי שניהם ימים של התחלה מחדש ושל ככה איזה ריסטארט של החיים, מנגנון שבו אנחנו מתחילים עוד פעם עם אמון ועם בנייה. ויש פה בעצם, למה בחתונה כל כך שמחים? תחשבו על מה אפשר להקביל בין יום כיפור לבין חתונה. כחסד הניתן על פני חתן, כך אומרים לנו, כדימוי לדבר הכי קדוש, לכהן הגדול, יוצא מקודשי הקודשים. ולפני כמה שבועות הבאנו פה קטע של הרב קוק, אני יודעת שאני לא כל כך הייתי מרוכזת, אולי גם אתם, פשוט כי נשיא המדינה היה פה, ובשיעור שלנו לפני כמה שבועות, וזה קטע כל כך יפה, שאני חושבת שכדאי להזכיר אותו שוב ערב יום כיפור, שוב בפרט מול הדימוי הזה שאנחנו הולכים להגיד על הכהן הגדול, כשהנשיא היה כאן דיברנו על זה בהקשר אחר, אבל זה קטע לא מפורסם מתוך טקסט של הרב שנקרא שמונה קבצים, והוא מנסה להסביר בו, אני חושבת שאת הסדנת עבודה היומיומית שהזוגיות נותנת לנו, ומה זה נותן לעולם כולו, איך זה בעצם משפיע על כל הבריאה. ושוב, זה הכל בעיניי מהפכני, כלומר מול התרבות שאומרת לך אתה לא אחראי, אנחנו אומרים יש אחריות ויש אמון ויש בחירה חופשית. מול התרבות שאומרת לך, עזוב אותך חטא, תשובה, אי אפשר לחזור בתשובה, אי אפשר לתקן, אפשר לתקן. ומול תרבות שבעצם מרסקת את המבנה גם של המשפחה וגם של הקהילה, זה שני המוסדות הכי מזועזעים בתקופה הזאת, שוב בא רב קוק ואומר אמון, עוד פעם המילה הזאת, אמון. והאמון המשפחתי, בהיבנותו בשכלולו, כן, אם יש לנו זוגיות בנויה, יעבור את כל גבוליו, וימצא את משקלו הנכון בכל הערכים. כלומר, יש פה איזון שהוא קדימה. בין איש לאיש, בין שכיר לסוחרו, אנחנו רוצים זוגיות טובה, אנחנו רוצים קשר טוב בכל העולם. אם אני עובד על עצמי טוב בבית, בזוגיות, זה משפיע במעגלים, מעגלים, מעגלים, הלאה. בין איש לאיש, בין שכיר לסוחרו, בין עובד לנותן עבודה, בין חכמי חידות לעמלי כפיים, שזו הגדרה יפה לתלמידי חכמים ולאנשים שעובדים, חכמי חידות ועמלי כפיים. בין עמים רבים, כן? זה עושה שלום בין מדינות. בין אקלימים ומדינות. בין התביעות הבשריות, חזרנו פנימה, בין התביעות הבשריות לתביעות הנשמיות, הנשמתיות אשר לאדם. בין האדם ובין כל יצור, אפילו עם בעלי חיים, ובין חיי שעה לחיי עולם, בין הכל אל הכל. בעצם זה תאים קטנים שיוצרים איזון בכל העולמות כולם, בכל היקום. זה יוצר הרמוניה. החסד הזה שניתן על פני החתן, לא סתם זה שיר ששרים הרבה פעמים בחתונות, כן? כי להקביל שוב בין החתן לבין מראה כהן, ובין העבודה של בית המקדש, לעבודה מאוד משמעותית שבתוך הבית, כן? חוזרים לימימה ולעבודה של האישה בתוך הבית, וגם של הגבר, עבודת עמל רב, דבר שצריך להשקיע בו. הרב קוק לא הזכרנו, היה מתפלל לתפילה עצמה, או בבית הרב, או בדרך כלל, או בישיבת עץ חיים, ויש גם כמובן פעמים שהוא היה הולך לבית כנסת החורבה, שם היו דרשות מאוד מרגשות, יש עדות על דרשה שלו בראש השנה, בשנה שבה היטלר עלה לשלטון, אבל לא ניכנס לזה עכשיו, אבל בדרך כלל, אם הוא היה מתפלל בעץ חיים, אז שליח הציבור, בדרך כלל במוסף, אני חושבת, היה רב אריה לוין, כן? רב אריה לוין, הצדיק הירושלמי המפורסם, שגם התגורר כאן לא רחוק, אנחנו נמצאים בלב כל ההתרחשות. רב אריה לוין הוא הרי אבי אבות המוטו של הזוגיות, הסיפור המפורסם שתמיד מספרים, שהוא הלך עם אשתו לרופא, לדוקטור קוק, זה היה רופא ממשפחת קוק, אבל ונכנס ואמר, הרגל של אשתי כואבת לנו. וזה סיפור שבעצם על... עד כמה, אם כואבת לאשתך הרגל, היא בעצם כואבת גם לך. ובמעבדת סלקום, לפני כמה ימים, פגשתי בחור שהגיע לקופה ונותן שירות, ואמר את המשפט המדהים הבא, האייפון של אשתי לא עובד לנו. ונתן את זה לנציג שירות. האייפון של אשתי לא עובד לנו. מצאתי את רב אריה לוין של דורנו במעבדת סלקום פה בגבעת שאול, כי האייפון של אשתי לא עובד לנו, זה פשוט כל כך כואב לו. טוב שהוא לא אמר האייפון של אשתי כואב לנו, כי אם הוא לא עובד, זה בעצם גם כואב לנו. אז נקודה נוספת באמת, זה אותו חסד על פני החתן וכל התפיסה הזאת של הרב קוק את הזוגיות. אני חושבת שאם דיברנו, ומי שמכיר את השיעור, אם דיברנו על בחירה חופשית בהתחלה, ודיברנו על חטא ועל תשובה, ודיברנו על זוגיות, אז די ברור שצריך לדבר גם על תקשורת. מה עכשיו תקשורת? ערב יום כיפור, מה קשור תקשורת? איך את מכניסה עכשיו את קושמרו לתוך הדבר הזה? מה את רוצה? איפה מוצאים תקשורת? בתפילות הימים הנוראים. מוצאים אותה המון בתפילות הימים הנוראים, ממש בטקסטים הכי קדושים. חבל הזמן. תשימו לב, אנחנו מתפללים ובגדול על התקשורת, בעיקר, אני חושבת, במילים היפהפיות האלה. כשאנחנו אומרים, ובכן, תן כבוד השם לעמך, כבוד, תהילה לרעיך, תקווה טובה לדורשיך, ופה אנחנו מגיעים לארבע מילות המפתח, ופתחון פה למייחלים לך. בעיניי ארבע המילים האלה, ואני משתדלת, קשה להתרכז בתפילות, עם הילדים, בלי הילדים, לא משנה כמה שעות זה נמשך ובאיזה סגנון, לא סתם חז"ל קוראים לתפילה, עבודה, זה עבודה. אבל ארבע המילים האלה, אני תמיד משתדלת לא לפספס ערנות, בטח בצום, ולתפוס אותם. ופתחון פה למייחלים לך. מי מקבל פתחון פה בעם ישראל? למי נותנים את המיקרופון? מי שליח הציבור, לא בתפילה, מי מדבר? מי הדבר? מי מקבל זמן מסך? מי מקבל זמן ברדיו? מי פופולרי ברשתות? מי הנציגים שלנו? לא רק פוליטיקאים, אלא מה פס הקול שאנחנו שומעים? האם הוא ניתן רק לאנשים ציניים או חסרי תוכן או מאוד מאוד קיצוניים או סתם לא נציגים גדולים ומפוארים? והאם הוא ניתן לדמויות מייחלות, דמויות שנוסחות אופטימיות ואמונה וטוב, פתחון פה לאנשים מייחלים? מי מקבל מיקרופון? לצערי הרב מאוד, פתחון פה למייחלים לך הרבה מאוד פעמים ניתן רק במצבי טרור, זוועה, וכשאויבינו מכים בנו, אנחנו נותנים פתחון פה למייחלים לך. אני זוכרת שבשבת פרשת ויקרא, לפני כמה שנים, נכנס מחבל ליישוב איתמר, ורצח את שני בני הזוג פוגל, הרב אודי ורעייתו רותי, ושלושה מילדיהם. למחרת נשלחתי לראיין את הרב יהודה בן ישי, אבא של רותי, צילמתי איתו ראיון תוך כדי ימי השבעה, הוא העביר שם כמה מסרים מאוד מאוד עמוקים, אחד מהם היה, משרד ההסברה הישראלי השתמש אז בתמונות מתוך הזירה. אנחנו לא רוצים לדמיין איך נראה הבית של משפחת פוגל באיתמר, זירה שבה נרצחו שלושה ילדים ושני הורים, משרד ההסברה צילם שם והוציא את זה לעולם, תראו עם איזה חיות אנחנו מתמודדים, תמונות קשות מאוד לצפייה. והרב יהודה בן ישי, אבא של רותי, התראיין אצלי ואמר, אני מבקש להפסיק את הפצת התמונות, כל מי שמקבל אותן שלא יעביר אותן, ואני לא רוצה שהמדינה באופן רשמי תפיץ אותן. זאת לא דרכנו, הם חיות אדם, אנחנו לא נלחמים בהם ברמה הזאת, זה בכלל לא הסיפור, להראות כמה הם בהמיים, אנחנו יודעים את זה, אנחנו לא רוצים, זאת לא דרכנו מול הטרור. יש לנו דרכים אחרות, אמונה והוספה טוב, יש לנו פתרונות ביטחוניים, אבל אנחנו לא רוצים להפיץ, זה מחלל את הזכר של אודי ורותי ושלושת הילדים, וזה היה רק אחד המסרים, הוא בהחלט נתן ראיון מאוד מרשים, יצאתי משם, באמת התפעלתי, לא הכרתי אותו קודם. הראיון הזה שודר, ולמחרת פורסמה ביקורת טלוויזיה בעיתון מעריב, כתב אותה אביעד פוארילס, הוא מבקר ספורט, והכותרת הייתה, יוחלפו העסקנים. זו הייתה הכותרת, ובפנים הוא אמר, לא הכרתי אתמול את הרב יהודה בן ישי. שאלה היא למה לא? למה עד אתמול לא הכרתי אותו? אדם שמאוד הרשים אותי ודיבר בצורה מאוד מעניינת, למה הבת שלו צריכה להירצח יחד עם בעלה ושלושה ילדים כדי שאני אכיר אותו, ולמה אני שומע תמיד דוברים אחרים, בשם היהדות, בשם הרבנים אחרים, אפילו נקב שם בכמה שמות, זה לא ניכנס לזה כרגע. אבל פתחון פה למייחלים לך, מתי מייחלים מקבלים פתחון פה, מתי מקבלים מיקרופון, וכמה מייחלים בשנה האחרונה, גל הטרור הזה התחיל בראש השנה בדיוק עם אלכסנדר לובלוביץ', שם יקום דמו, בן אדם שהיה בסך הכל עוזר, מטפל, סיעודי, סוג של אב בית, סוג של שרת, סוג של ככה, מנהל תחזוקה במעון לנכים פה בגילו, אני הייתי בהלוויה שלו, שידרתי גם משם, והופתעתי איך בן אדם, הוא עבד שם, אני חושבת 17 שנה במסירות, ברציפות, איך בן אדם יכול להשאיר מורשת, היא בן אדם יכול להשאיר מורשת גם בתפקיד כזה, גם במקום כזה, ובאמת, פתאום ניתן פתחון פה לאנשים, לנכים שסיפרו לי עליו, כמה הוא עזר להם במקרים הרבה מעבר לשעות העבודה, ונתן את הלב והנשמה הרבה הרבה מעבר, והיה גם עובד הסוציאלי של המקום. ולא צריך להזכיר כמה פתחון פה למייחלים ניתן בשנה האחרונה, אנשים שעוד היו איתנו ביום כיפור האחרון, הרב איתם ונעמה אנקין שנרצחו בסיכות, פתאום פתחון פה למייחלים לך, פתאום מאירים קרני אור על אנשים, והרב מיכי מרק ודפנה מאיר והרב נחמיה לוי, ואתמול, רק אתמול, לבנה מליחי ויוסף קירמה, השם יקום דמם, אנשים שעוד היו איתנו בראש השנה האחרון ולא היו איתנו ביום כיפור, פתחון פה, פתאום אתה שומע איזה אימא מסורה ואיזה סבתא מסורה ואיזה עובדת נפלאה בכנסת ואיזה שוטר נפלא שחותר למגע כבר פעם שנייה, ואיך אשתו רק לפני 4 חודשים הם הקימו ביניהם בית, ומה ההורים שלו מדברים עליו, פתאום פתחון פה אחר, וזה הרוע צריך להקות כדי שהטוב פתאום יפתח את פיו. ומה אנחנו מתפללים פה? שזה יבוא בטוב, שזה לא יבוא כל כך מסובך. תן כבוד השם לעמך, תהילה ליראיך, תקווה טובה, פתחון פה למייחלים לך. ואם ניתן פתחון פה למייחלים לך כל השנה, אם זה יהיה פס הכל, אם זה יהיה גם הפיד שלנו, עם מי אני מתכתבת, מי הדעות שאני כל הזמן שומעת מסביבי, אז תראו איך בצורה אוטומטית, מה מיד קורה? שמחה לארצך וססון ליראיך. זה אוטומטית. כלומר, זה לא איזו שאלה שולית, מה התוכנית עם הכי הרבה רייטינג בטלוויזיה, ומה משדרים בחדשות, ומה, איך מדברים בתוכניות הסתירה, ומה שיר השנה, טוב, שיר השנה זה החיים שלנו טוטים, מה מקום שני בשיר השנה, בסדר? אבל באמת, זה לא איזו שאלה שולית, ומי כמו הרב קוק דיבר על פתחון פה למייחלים לך, על לתת כבוד, כן? המילה הראשונה פה זה, ובכן, תן כבוד, ואני רוצה להראות פסקה, קצרה שלו, אבל אני חושבת שמאוד עמוקה, קודמת לכל מיני התשובות, זה גם מאורות התשובה, קודמת לכל מיני התשובות שאין באות אחריה, היא התשובה אל כבוד השם. כבוד, שהיהדות היא הדבר מכובד, שנדע להכיר שהמורשת שלנו, 3,000 שנה ידענו לכבד אותה והתגאינו בה וגם כיבדו אותנו, לפחות שהיחס ליהדות יהיה מכובד. כשהוא הגיע ליפו הרב קוק, מספרים שהוא אמר לבנו, לרב צבי יהודה, משפט מדהים. מאז שבאנו ליפו, הבוז לדת הפך לשנאת הדת, וזאת התקדמות. זה משפט עמוק. בהתחלה היה בוז, כן, בדת הזאת אין כלום. נו באמת, הדוסים האלה פרימיטיביים, זה אפס, זה כלום, זה אוסף של עם בואו של הרב קוק, האפיקורסים, המסכילים, כן, הם לא יכולים להגיד שזה כלום. אתם רואים פה אדם עם שיעור קומה, אתה לא יכול לבוז לו. אז הבוז לפחות הופך למה? לשנאה. שנאה זה כבר יותר כבוד. עלינו רמה, זה כבר סוג של יחס יותר, זה כבר לא אפס, יש פה כבר משהו. אז אני לפחות מתנגד לו. אז לפחות הוא עלה מבוז, כן, לשנאה. אבל כשהוא מדבר על השלבים, הרב קוק כתב בארבעה שלבים שהוא מצפה להם, הוא דיבר על כבוד הדת כשלב ראשון, לפחות לדעת שהדבר הוא מכובד, שהדיבור היהודי, שהיחס לתורה יהיה מכובד, ורק אחר כך הוא דיבר על חיבת הדת, כן, על חיבה, על אהבה, אחר כך הוא דיבר על הכרת הדת, ואחר כך על קיום הדת. אבל קודם כל שעם ישראל, שחוזר לארץ ישראל, תהיה לו איזושהי אמירה מכובדת כלפי חוץ. הסתכלתי קצת על האימות הפסיכי הזה, כלומר, אתה כבר לא יודע לאן עוד תדרדר מערכת הבחירות בארצות הברית, והכל נראה כמו איזה מעשייה כזאת של רבי נחמן, נכון? איזה משהו, איזה תיאטרון בובות כזה, הכל עם מסכות, כאילו אתה מסתכל עליו, אתה מסתכל עליה, זה כאילו בין השפחה ובין השפחה, ואמר על זה, זה כאילו לא אמיתי, כאילו זה תיאטרון, כאילו זה הבחירות של אמריקה הגדולה, ואמר על זה הרב חיים נבון, משפט שמסכם את כל הבחירות באמריקה לדעתי, במשפט אחד, הוא אמר 321 מיליון אמריקאים, ואלה השניים הכי טובים שמצאתם? 321 מיליון, אני חושבת שאני מכירה אמריקאים יותר נורמליים, כל אחד פה יש לו איזה דוד באמריקה, זה הוא, הכי טוב שהגרלתם זה הוא, הכי טוב שהגרלתם זה היא, תגיד, מה נסגר איתכם? באמת זה נראה קצת כמו תיאטרון בובות, ומול זה אומר לנו הרב קוק, איפה עם ישראל? אין לך אמירה משלך, אין לך דיבור, אין לך כבוד, אין לך דיבור עצמאי, תחזור למקום הטבעי שלך, וגם לך תהיה אמירה במשחק תיאטרון הזה, כפי שזה נראה. אני רוצה לנסות שוב לסכם, למרות שזה היה כאמור באמת בתאימות. התחלנו ממעשיו של הרב קוק בערב היום הקדוש, איך מצד אחד זה פסגות ובאיזה עולמות תוכן הוא שרוי ומה הוא קורא ומה הוא לומד ואיזה גדלות, ומצד שני פעילות מעשית, פעילות יומיומית, וגם אמירה נוקבת לאנשי ציבור, אתה חייב להיות מחובר לשורש, אחרת אתה רק שער של גמרא ואתה רק עטיפה. אחר כך נגענו בארבע נקודות קטנות מתוך התפילה, הבחירה החופשית, אמירת הוידוי אומר שאני לוקח אחריות, מבין שיש לי בחירה חופשית בין מרגו לבין הרב לאו, כן, זוכרים את הסיפור שם עם השופרות וכל אחד, מה שהסבא שלו מעביר לו, אבל אתה גם ראש ושלט, הרב לאו בגיל 8 התחיל הכל לבד, בלי להתרפק על שום זיכרון. המשכנו להגדרה המהפכנית שלו את החטא, ומתוך כך את ההגדרה המהפכנית שלו של מה זה תשובה, פספוס עצמי, ולכן אני גם חוזר למקום שלי, זה דבר עצום. המשכנו ברמז דק לרווקי השיעור, שנזכה לראות הרבה חסד על פני החתן והקלה השנה, בעזרת השם, דיברנו, אמן, אמן. נראה חסד, למרות שכשמתחתנים מפסיקים לבוא לשיעור, אני אומרת לכם, אני שמתי לב לזה, כחסד הניתן על פני החתן. זה דוגמה לקודש הקודשים, לא צריך להגיד יותר מזה. כשאנחנו רוצים להמשיל את הדבר הכי קדוש, אנחנו אומרים, תסתכל על חופה. ומזה כבר מבינים את כל הסיפור. וסיימנו בפס הקול התקשורתי, ופתחון פה למייחלים לך, תתאמצו על ארבע המילים האלה, איך תשמע השיבה של עם ישראל לארצו, מה השירים, מה הדיבורים, ומה הפוסטים והציוצים שילוו את המהלך ההיסטורי הזה, זה חשוב. אחרי כל מה שלמדנו, אני רוצה לאחל לכם יום כיפור שמח, יום כיפור משמעותי, בעזרת השם, ניפגש פה בעזרת השם, טהורים ושמחים, אחרי החגים, פרשת בראשית. תודה רבה לכולם, חתימה טובה, שנה טובה, תודה.